ערב טוב. היום אנחנו ניגע בסוגיה שלמה, אבל בנקודה אחת, בזיווג הזה של יעקב אבינו, שכולל את רחל ולאה, וכמובן שפחותיהן, או עמותיהן. במפגש הזה בין יעקב לרחל ולאה, אנחנו מוצאים מספר דברים מאוד משונים. דבר ראשון, לפי פשט הפסוקים נראה שיעקב אבינו רצה להתחתן עם רחל. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויפק. אומרים חז"ל כידוע, איך יעקב אבינו נישק את רחל? כי הוא הרגיש, הוא ידע שהיא הזיווג שלו. ולמה בכה? כי הזיווג הזה יש לו איזשהו סיום, בכך אומר רש"י, לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. כלומר, יעקב אבינו ידע שמצד האמת הזיווג שלו לכאורה הוא רחל. והבכי הגדול שלו על זה שבסוף הדרך הוא ייפרד מרחל. הם לא ייקברו ביחד. ואז קורה מה שקורה עם לבן, ולאה נכנסת פה כדרך אגב. אולי עוד לפני כן, ויהב יעקב את רחל ויאמר אהבתך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ואז פרק כ"ט פסוק כ"א, ויאמר יעקב אל לבן, אבה את אשתי כי מלאו ימי ואבוה אליה. הפסוק הזה הוא פסוק קשה מאוד, עד כדי כך שרש"י מביא בשם חז"ל, מלאו ימי ואבוה אליה, וזהו שאמר ואבוה אליה, והלא קל שבקלים אינו אומר כן. להגיד, אני רוצה להיות עם אשתי, מלאו ימי, אני רוצה להיות איתה. אז קל שבקלים לא אומר כן, אלא מה אומר רש"י? אלא מלאו ימי, שהרי אני בן פ"ד שנה, אני בן 84, ומתי אעמיד י"ב שבטים? כלומר, אבוה אליה, אני צריך להעמיד י"ב שבטים ממנה. אבל אנחנו נראה בהמשך, שכנראה אולי יש כאן גם כיוון קצת שונה. בכל אופן, מה הקשר? מה סוד הקשר, אופי הקשר, שבין יעקב לרחל, שזאת האהבה הראשונה של יעקב, עד כדי כך שהיא באה לידי ביטוי, בביטוי הזה נראה בהמשך, כי מלאו ימי ואבוה אליה, מדוע יעקב אבינו צריך להיפגש עם לאה בדלת אחורית, והיא בערב ויקח את לאה ביתו, ויבוא אותה אליו, ויבוא אליה. ולכאורה, אנחנו מכירים את הדרשה שרחל נקראת עקרת הבית, שהיא עיקר הבית. אז אם כן, אם רחל היא עיקר הבית, למה חשוב להכניס בדלת אחורית את לאה? יותר מזה, אנחנו תכף נראה שחז"ל אומרים, לכאורה דבר הפוך מכל מה שאמרנו. חז"ל אומרים שהיחס בין רחל ללאה הוא אלמא דאיתגליה ואלמא דאיתקסיא. רחל היא העולם הגלוי, ולאה היא העולם הנסתר. נגיד את זה בשפה אחרת, רחל היא העולם החיצוני, ולאה היא העולם הפנימי. אז אם כן לכאורה יוצא שהקשר הפנימי הוא דווקא בין יעקב ללאה, ואילו הקשר החיצוני הוא בין יעקב לרחל. אז איך יכול להיות שיעקב אבינו מעדיף את הקשר עם רחל? למה היא קדמה? וב', אם נגיד הייתה צריכה להיות קודמת מאיזושהי סיבה, בסדר, אבל רחל יעקר את הבית? לאה יעקר את הבית, לאה יעקר הבית לכאורה. אז כל הקשר הזה בין רחל ולאה ליעקב הוא קשר לא ברור לחלוטין. יותר מזה, כשהקדוש ברוך הוא רואה שרחל הכרה, שיעקב אוהב את רחל, אז הקדוש ברוך הוא גורם לכך שרחל תהיה הכרה. ויבוא גם אל רחל ויאב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל הכרה. כלומר, הקשר הראשוני הוא קשר בין יעקב לרחל. הלידה הראשונה זה דווקא בין יעקב ללאה. ותער לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן וכו'. כלומר, כנראה שיש כאן שתי בחינות בקשר. יש בחינת, נקרא לזה, עקרות בקשר שרחל קודמת, ויש בחינת לידה בקשר שלאה קודמת. אבל למרות זאת, רחל יקר את הבית. יותר מזה, כשרחל רואה שהיא לא יולדת ליעקב, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. ותאמר אל יעקב, משפט תמוע ביותר, אבא לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. אז חז"ל אומרים שרחל אמרה את זה מתוך הצרה והאיסורים, אבל היינו מצפים שרחל תגיד ליעקב, ותאמר אל יעקב, כמו מה שעשתה שרה וכמו מה שעשתה רבקה, בוא נתפלל, בוא נתפלל אל ריבונו של עולם שיפקוד אותנו. אז איך יכול להיות שהיא אומרת לו, אבא לי בנים, כאילו אתה אחראי? הוא לא אחראי, מה היא רוצה ממנו בכלל? ואולי השאלה האחרונה, ומזה אולי כדאי להתחיל את כל הלימוד שלנו, התורה אומרת, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, בתחילת הסיפור. השם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, לכאורה זה עניין של גיל. גדולה וקטנה, בכורה וצעירה. אבל חז"ל לא אומרים ככה, חז"ל לא מסתפקים בזה. חז"ל אומרים, אצלנו במקור שלוש, שם הגדולה לאה, גדולה במתנותיה, כהונה לעולם. שבט לוי מלאה, כהונה היא לעולם. ומלכות לעולם, יהודה מלאה. נראה בהמשך, יששכר, מורה הוראה בישראל, גם מלאה. דכתיב, ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור. וכתיב זאת מנוחתי עד עד. אז אם כן, יש בלאה צד גדול, בכך שהיא גדולה במתנותיה שהיא לעולם. מה שאין כן רחל, ושם הקטנה רחל, לא רק קטנה בגיל, אלא גם קטנה בתוכן, במהות, קטנה במתנותיה. יוסף לשעה, שאול לשעה, ושילו לשעה. כל זה מזרע רחל, מזרע יוסף, שנאמר, וימאס באוהל יוסף, ובשפט אפרים לא בחר. משפט קשה מאוד, פסוק קשה מאוד, הקב"ה מאס באוהל רחל, באוהל יוסף. נו, אז לכאורה הסתבכנו עוד יותר. אז מה קורה כאן בעצם? מצד אחד חשוב שהמפגש הראשוני בין יעקב לבין אשתו יהיה דווקא עם לאה, עם רחל. מצד שני, מצד הלידה, דווקא לאה קודמת. מצד שלישי, רחל יקר את הבית. ומהצד הרביעי, לאה היא לדורות. ורחל היא לזמן. רחל היא לשעה, ולאה היא לעולם. אז מה כתוב פה? אז ודאי שחז"ל דנו בזה הרבה, באריכות רבה עסקו בסוגיות האלה. אנחנו נלך בכיוון אחד של הרב חרל"פ, שאולי הכיוון הזה ייתן לנו גם איזשהו מבט על התקופה שלנו. אז נתחיל במקור אחד, בפסוקים, וניכנס לתוך דברי הרב חרל"פ. וישא יעקב רגליו וללבן שתי בנות, ויאמר אבא את אשתי, כי מלאו ימי ואבוא אליה. וברש"י, ולא קל שבקלים אינו אומר כן, אלא להודלי תולדות. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל הכרה, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה. ותאמר אל יעקב אבא לי בנים, ועם עין מתה אנוכי, ויחרף יעקב ברחל, ויאמר לה תחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. וצריך להבין בית העניינים. א', מה שהייתה רחל הכרה, קודם כל, למה הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים שרחל הכרה? ב', ומה שאמרה אבא לי בנים, ולא אמרה לו שיתפלל, כמו שמצאנו אצל רבקה ואצל שרה. וכן כל עניין אהבת יעקב לרחל, הוא צריך ברור. אני אולי אגיד משפט קצת יותר קשה, והרב אבינר משתמש במהלך הידוע שלו, שהאהבה בין יעקב לרחל, הוא קרא לזה אהבה רומנטית, מול האהבה של יעקב ולאה, שזאת אהבת נשמה. לכאורה באמת נראה תמוע. התורה מספרת לנו על האהבה של יעקב לרחל, על פי הבאר, ניגש אליה, מנשק אותה. זה נראה דבר תמוע מאוד, כל הסוד הזה בין יעקב לרחל. אז מה היה פה? מה יש באהבה שבין יעקב לרחל? אומר הרב חרל"פ, הנה ידוע לנו על פי חכמי הזוהר, כי לאה היא בחינת אלמא דאיתקסיא, העולם המכוסה, העולם הנסתר, העולם הפנימי. ולכן גם לאה נכנסה ליעקב בדלת אחורית, הוא לא תכנן את זה. בעולם הנגלה, לפי העיניים שלו, לפי המשקפיים שלו, הוא היה אמור להתחתן עם רחל. ורחל היא בחינת אלמא דאיתגליא, היא העולם הגלוי. הוא בצורת השפיטה שלו, במבט שלו, רחל אשתו אמורה להיות. וידוע מה שאמרו זיכרונה לברכה, כי אף בניה של לאה מודים כי רחל עקרת הבית. כך אמרו חז"ל. אז איך יכול להיות שמצד אחד לאה היא הפנים ורחל היא החוץ, ומצד שני רחל היא עיקר הבית, כמו ששאלנו? ביאור העניין. ביאור העניין הוא דהנה אמרו חז"ל, כי חזית צובה מרבנן. דמורה הוראהו, שאתה רואה אותו תלמיד חכם חריף, צעיר, שהוא מורה הוראה, תדע לך, אמנם בסן חריף ובלבל את השבטים, בלבל את האומות, השבטים התבלבלו, אנחנו לא יודעים מי הוא מאיזה שבט, אבל כשאתה רואה אדם, בחור צעיר, שהוא מורה הוראה, אומרת הגמרא, תדע לך, הוא או משבט יששכר, או משבט לוי. משבטא דיששכר, או משבטא דלוי. ויששכר ולוי כמובן מלאה. מלוי שכתוב בו, אשר יורו אתכם הכהנים הלוויים, אז הנה ההוראה היא תוצאה, היא הופעה של שבט לוי. ומיששכר שכתוב בו, יודע בין הלהיטים, מה יעשה ישראל? אז מי הוא היודע ומי הוא מורה הידיעה? ישכר. אז אם כן, מי שמורה הוראה בממד הרוחני, הוא תוצאה, הוא הופעה של לאה. וכן, ומיהודה יוצאים כל המלכים והשרים ומנהיגי ישראל, ומלכות בדוד ומלך המשיח. כל זה הוא מבניה של לאה. מסקנת הרב חרל"פ, אם כן, מה אתה רואה? כי קדושת, על פי הזוהר, כי קדושת ישראל הפנימית, כלומר אותה הקדושה שמופיעה בהנהגה הרוחנית של עם ישראל ובהנהגה המעשית של עם ישראל, שורש הקדושה הזאת מתחיל אצל לאה. כי קדושת ישראל הפנימית מיוחדת ללאה ובניה. הראיה שגם ההנהגה הרוחנית וגם ההנהגה הלאומית הם תוצאה של שבט, היא תוצאה מלאה. לעומת זאת על רחל אמרו חז"ל, יוסף היה סתנו של עשיו. כשנולד יוסף, מיד יעקב הבין שעכשיו יכול להתמודד עם עשיו, חוזר לארץ ישראל ונפגש עם עשיו וכל הסיפור. אז יוסף הוא סתנו של עשיו. זה משפט קשה. יוסף הוא השטן של עשיו, כנגד עשיו. הוא מתאים לעשיו מידה כנגד מידה. ואין זרו של עשיו נופל אלא בידי זרעה של רחל. כי רחל היא בחינת הקדושה הנגלית שבישראל. וכאן אנחנו מגיעים להגדרה, וכאן אנחנו מתחילים לעבוד. והוא, כלומר זרע יוסף, רחל, מה זה נקרא קדושה נגלית? שימו לב הגדרה. והוא כוח ההגנה על הקדושה הפנימית. כלומר, העולם שלנו מורכב מפנים וחוץ. והפנים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, הוא חייב לבוא דרך לבוש חיצוני. הכל כל יעקב חייב לבוא דרך הידיים של עשיו. אז רחל היא צריכה להיות קודמת ללאה בזה שהיא מגינה על הממד של לאה, שיופיע בצורה נכונה. תכף נראה מה זה אומר ההגנה הזאת, מה המשמעות. אז כדי שתופיע המלכות בישראל וכדי שתופיע הוראה של תורה בישראל, צריך להיות אדם כמו יוסף, שהוא שכבת המגן, הוא השכפץ, הוא המגן, הוא האמצעי שמגן על הקדושה הפנימית. ולכן יוסף כנגד עשיו. ובחינה הזאת של רחל, היא מכניעה את כל הכוחות החיצוניים המתנגדים לקדושה. הוא מכניעה את כל כוחות הטומאה שבעולם. יוסף לא לחינם הוא במצרים. יוסף יודע להתמודד עם מצרים. יהודה לא יודע להתמודד עם מצרים. גם יששכר לא. יהודה ויששכר הם, כשעם ישראל יורד למצרים, יהודה מקים בית מדרש. אבל יוסף המשביר לכל הארץ, זה משהו אחר לגמרי. ואז אפשר לקדושה הפנימית שתתגלה בקומתה השלמה ובכל מלוא זוהרה. ולכן אומר הרב חרל"פ, עכשיו ברור, ועל כן, לפני ביאתו של משיח גואל צדקנו, משיח בן דוד, לפני ההופעה הפנימית של שבט לאה, חייבת לבוא ההגנה החיצונית של שבט רחל. יבוא משיח בן יוסף, שהוא יחליש ויכניע את כל כוחות הטומאה. ויחד עם משיח בן דוד, יחלה זרעו של עשיו מן העולם, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אולי עוד טיפה, ועל ידי זה תתגלה קדושתו של הקדוש ברוך הוא, וקדושתן של ישראל, והיה ביום ההוא יהיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אלו שתי הבחינות הן של רחל ולאה, ובאמת הן פרצוף אחד. אי אפשר פנים בלי חוץ. אי אפשר תכלית בלי הגנה. רק רחל היא בחינה החיצונית, החיצונה והנגלית, ולאה היא הבחינה הפנימית והנסתרת, ממש כמו שלמדנו בשבוע שעבר, כי יעקב ועשיו שהם פרצוף אחד, רק יעקב הוא חלק הטוב, יעקב בחינת לאה, ועשיו להבדיל הוא חלק הרע, בחינת רחל. ויען כי אי אפשר לקדושת לאה שתתגלה בלתי עם קדמה לקדושת רחל הנגלית, היות וחייבת לבוא איזושהי הגנה כדי שתופיע הקדושה הפנימית, וכבר ננסה להגדיר את ההגנה הזאת, על כן לא הייתה לאה יכולה להוליד עד שבא יעקב אל רחל. למרות שלא הייתה שם לידה, הוא רק בא אליה ואבוה אליה. יעקב מבין שקודם כל הוא צריך לבוא אל רחל. האם תהיה כאן לידה מהביאה הזאת? לא. אבל חייב להיות מפגש בין יעקב לרחל, דבר ראשון. עד שבא יעקב אל רחל, ויבוא גם אל רחל, ויבוא גם את רחל מלאה, ואחר כך, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה. נמצא, מסקנה של השלב הזה, נמצא לפי בחינה הזאת, קדושת לאה גבוהה מקדושת רחל. עכשיו בואו ננסה להבין את זה בצורה קצת יותר פשוטה, שיותר קרובה אלינו. נלך רגע למקום אחר ברב חרל"פ, בספר ממעייני הישועה, במקור 2 בצד שמאל. יוצא לפי זה כרגע בעצם, שלאה היא הפנים, ורחל היא האמצעי לגלות את הפנים. רחל היא איזושהי הכשרה, איזושהי הכנה לגלות את אותו הפנים. אז נלך לממעייני הישועה, ושם אולי הדברים יתברו קצת יותר. הצללים, כשאנחנו פוגשים צל בעולם, הצל, יש בו שתי בחינות. יש שבאים מצד המסתירים שרוצים להסתיר את האור. יש צל שהמגמה שלו זה שלא יהיה אור. למשל, אדם מאיר עם פרוז'קטור או עם פנס. בא מישהו, שם את היד על הפנס. מה המטרה שלו? להסתיר את האור. אז יש מצב כזה שצל, המגמה שלו, היא להסתיר את האור. הצל הוא מתנגד לאור. הצל הוא אנטיתזה לאור. זה הצל מסוג אחד. אבל יש צל מסוג אחר לגמרי. הצללים, סוג אחד, יש שבאים מצד המסתירים שרוצים להסתיר את האור. זה צד אחד. ואפשרות שנייה, צד שני. ויש שבאים כדי שיוכלו ליהנות מן האור, כי בלא צל אי אפשר לתפוס את האור. מפני גודל זוהרו. יש צל שהוא לא מתנגד אל האור. יש צל שהוא המסך שדרכו האור הבלתי גבולי, האור הבלתי מוסף, שהמציאות לא מסוגלת לקבל אותו, הצל מסך, חוצץ, יוצר איזושהי סינון, כדי שהאור שיתקבל אחרי המסנן הזה, יוכל להופיע בצורה שהמקבל יוכל לקבל. זה שתי מדרגות שונות לגמרי. יש צל שהוא מתנגד לאור, ויש צל שהוא משרת את האור, שהוא מכשיר את האור. זה שני סוגי צל אחרים לחלוטין. יש צל שרוצה להסתיר את האור, ויש צל שבא כדי שיוכלו ליהנות מן האור. כי בלי הצל, יש אור כזה שבלי צל אפשר ליהנות ממנו. וכן מה שנאמר בבריאת העולם, וירא אלוקים את האור כי טוב, והבריאה, העולם, לא יכול לקבל את האור הזה מגודל האור, ראה שאין העולם כדאי לו, ועמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. מדוע? שלא היה אפשר להשיגו בלא הנרתק שלו. דוגמה נוספת כדי לקרב את זה אלינו, וכן מה שאמרו בגמרא ברכות, הרי אנחנו יודעים שהייתה לכאורה מחלוקת בין משה רבנו לבצלאל. משה רבנו אמר לבצלאל, קודם כל תבנה את כלי המשכן, ואחרי זה תבנה את המבנה של המשכן. אמר לו בצלאל, מה פתאום? בנוהג שבעולם. אדם בונה, אם לאדם אין מבנה, לכאן ישים את הכלים. אז קודם כל אדם בונה את הכלים, את המבנה, הוא מכין את האמצעי, הוא מכשיר את הכלי, ואחר כך הוא מכניס לתוכו את התוכן. אמר לו משה רבנו, בצלאל, שמה בצלאל היית. מה הפשט? תראו פשט, אומר רב חרל"פ. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, זה נוסח אחד בחזל, לך אמור לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קודם כל לעשות משכן, קודם כל תקים את הבית, את המבנה, אחר כך תעשה כלים. ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה. מה עשה משה? הלך משה והפך, הפך את הסדר. אמר לו, עשה ארון כלים, ואחר כך משכן. קודם כל תעשה את הכלים, אחרי זה תעשה את המבנה. אמר לו בצלאל משה רבנו, משה רבנו, מנהגו של עולם, אדם בונה בית, ואחר כך מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר, עשה לי ארון מכלים ואחר כך משכן? כלים שאני עושה לך נכניסם? אמר לו משה רבנו לבצלאל, אמר, המשיך ויצלל ואמר למשה, שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ואחרי זה ארון וכלים. אמר לו משה רבנו, אמר לו, שמה בצל אל היית וידעת. מה זה הבצל אל הזה? למה בצלל נקרא בצל אל? מה זה הציליות הזאת? ההצלה הזאת? הביאור בזה, כי התכלית שהוא סוף המעשה עולה תחילה במחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אדם שחושב כפי שצריך לחשוב, הוא כבר רואה את סוף המעשה. המחשבה הראשונה, המחשבה התחילית, נקודת המוצא המחשבתית הראשונה, היא רואה כבר את התוצאה, היא רואה את התכלית, היא רואה את המטרה, היא רואה את היעד. סוף מעשה, את סוף המעשה כבר רואה המחשבה, במחשבה תחילה. אז משה רבנו יודע שהמטרה של המשכן זה לא המבנה. מה הטעם שיהיה מבנה שנקרא מכון מאיר, אבל אין בתוכו תורה. אין בתוכו תלמידים, אין בתוכו ספרים. אין כל תורה, מה זה שווה? אז יש מבנה גדול, אבל מה זה שווה? משה רבנו ידע שהמטרה של בניין המשכן זה לא המבנה. המטרה של בניין המשכן זה התוכן שיהיה בתוכו. אז אצל משה רבנו, כבר בתחילת המחשבה, היה סוף המעשה. אמר משה רבנו, תשמע, בצלאל, כל מה שאתה הולך לבנות עכשיו, זה בשביל דבר אחד, שבסוף יהיו כלים ותהיה עבודת המשכן. משה רבנו, הביאור בזה, כי התכלית שהוא סוף המעשה עולה תחילה במחשבה, סוף מעשה במחשבה תחילה, וכל סדרי המעשה המביאים אל התכלית, עולים אחר כך במחשבה העליונה. ומשה שראה את נקודת המוצא ואת נקודת המטרה, ומשה שהכלול במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, הרגיש תחילה בעשיית הכלים, כי זאת המטרה. ואף שגם מפיו של הקדוש ברוך הוא שמע על המשכן תחילה, הקדוש ברוך הוא אמר לו בני משכן קודם כל, אבל משה רבינו הבין שסך הכל המשכן הוא אמצעי, באמת המטרה זה הכלים. לא היה זה אלא מצד המעשה, כי ככה הדרך בעולם שלנו. אבל מה התכלית, מה העיקר? הכלים ודאי, לא המשכן. ומה שאמר לבצלל היה מצד המחשבה. ובשביל זה אמר לו בצלל, כשאתה תיקנת אותי ואמרת לי קודם כל מבנה ואחרי זה כלים, ובשביל זה אמר לו בצל אל היית, כי באמת אלמלא הצל היה אפשר, אילו לא היה צל היה אפשר שגם המעשה יהיה כפי הסדר של המחשבה. היה אפשר, אבל העולם שלנו לא מתאים לזה. בעולם שלנו אדם קונה סלון ואין לו בית, הסלון יתקלקל מטיפות הגשם. העולם שלנו לא בנוי ככה. משה רבנו למדרגתו, יש מחשבה ומעשה, והמחשבה והמעשה זה דבר אחד. אבל בצלאל, הוא לא שייך לעולם הרוחני של משה. הוא לא שייך לעולם הפנימי. בצלאל, הוא יודע כיצד האל מופיע בעולם שלנו. כיצד האל מופיע בעולם שלנו? דרך צל. דרך איזשהו מסך, שהוא מסנן את האור הגדול, כדי שהעולם שלנו יוכל לקבל את האור בכלים שלו, בממדים שלו. אמר לו משה רבנו, אלא שזהו מבחינת הדין שאין העולם כדאי לזה. העולם לא יכול להיות מחשבה ומעשה ביחד. לא יכול להיות קודם כל כלים ואחרי זה מבנה. ולכן באים הדברים לפי הסדר המעשי, שבו משותפת גם מידת הרחמים, כדי שיהיו יכולים לקבל את אורם. יוצא לפי זה עכשיו דבר גדול מאוד. מה למדנו פה? המפגש בין יעקב לרחל הוא מפגש שמכשיר את המפגש שבין יעקב ללאה. המפגש בין יעקב ללאה הוא הפנים. אבל הפנים הזה לא יכול להתגלות אלא דרך המפגש בין יעקב לרחל. הייתי אומר את זה אולי בצורה קצת אחרת, ונגיד את זה במושגים שלנו. המפגש בין יעקב ללאה הוא המפגש הנשמתי. זכו שכינה ביניהם. זה המפגש האמיתי. אבל הדרך בעולם שלנו לגלות את המפגש הפנימי, השכינתי, הנשמתי, האלוקי הזה, הדרך חייבת לעבור דרך רחל, דרך האהבה הרומנטית, דרך האהבה שמתגלה בממדים הטבעיים. אוי ואבוי אם זוג עומד מתחת לחופה, כשנקודת המוצא שלהם הייתה שכינה ביניהם. איך היה בפגישה הראשונה? שכינה ביניהם. זה משהו פה לא מסתדר. זה משה רבנו בלשכה 40 יום. זה לא בעולם הזה. בעולם הזה איך הייתה פגישה ראשונה? היה נחמד, הוא נחמד, היא נחמדה, תקשרנו, דיברנו, שאנחנו קצת להתווכח אפילו, היה מאתגר, היה מעניין. זה בעולם הזה. מתוך המפגש עם רחל, עכשיו, לאט לאט, נכנסים ללאה. אבל אי אפשר להגיע ללאה בלי רחל. כשהתורה מלמדת אותנו שבית ישראל נבנה מרחל ולאה, זה בא לומר, שבית ישראל נבנה בכלים של חוץ, כדי להיפגש עם הפנים. ואם אנחנו לא ניפגש עם הפנים, דרך ההכשרה המתאימה, דרך הכלים, והכלים האלה הרבה פעמים הם ציליים, הם עושים חושך כלפי חוץ, הם מצלים. הרי בואו נחשוב רגע, המפגש עם רחל לכאורה לפי זה הוא הכרחי, אבל התוצאה של המפגש הזה עם רחל, בשלב הראשון לא הייתה לו תוצאה. מה התוצאה של הזיווג הזה בין יעקב לרחל? רחל הכרה. יש דבר יותר צילי מזה, יותר צל מזה, סליחה שאני אומר, יותר חושך מזה? אין יותר חושך מזה. אבל זה מה שמכשיר את האפשרות ללידה של לאה. אם לא תהיה מציאות ראשונית, שהיא בעצם כלי, אמצעי, ולא רק כלי ואמצעי, אלא כלי ואמצעי שיוצר צל על המציאות, כדי שהאור הגדול יופיע, אז האור הגדול לא יופיע. אז הזיווג בין רחל ללאה, סליחה, בין רחל ליעקב, הוא מצד אחד תפל לזיווג בין יעקב ללאה, כי המפגש בין יעקב לרחל הוא מפגש שהוא סך הכל מכשיר. רחל קטנה במתנותיה, לאה גדולה במתנותיה. מצד שני, אם לא יהיה את המפגש הזה, אז לא יהיה כלום. אני רוצה אולי להסביר את זה ממקום אחר לגמרי. דיברנו על זה קצת בהושענא רבה, אבל אני חושב שבהקשר הזה זה פשוט חובה להגיע. בואו נברח רגע למקום אחר לגמרי כדי להבין את זה. הגמרא בצד השני במקור 4, גמרא בעירובין, גמרא משונה קצת. הגמרא אומרת כך, נקרא רק את החצי השני של הגמרא, שורה שנייה. דוד גלי מסכתה, שאול לא גלי מסכתה. דוד, שהוא שושלת לאה, גילה את המסכת. שאול, שהוא שושלת רחל, לא גילה מסכתה. מה זה המסכת הזאת? מה זה לגלות? כבר אנחנו מבינים שיש כאן איזה מסך, ויש מסך שצריך לגלות אותו. אז דוד יודע לגלות את המסך. אבל שאול לא יודע לגלות את המסך. מה הכוונה? דוד דגלי מסכתה, כתיב ב, יראיך עירוני וישמחו. כי הוא גילה את המסכת. הוא הסיר את הלוט, הסיר את המסך, גילה את הנסתר. אז מי שרואה אותו, שמח. שאול, דלא גלי מסכתה, שאול שהוא בחינת רחל, כתיב ב, אל כל אשר יפנה, ירשיע. אומר רשי, מה כתוב כאן? אומר רשי, ניקח רק את מה שצריך אצלנו. דגלו מסכתה, לימדו לאחרים, כך שמעתי. אז גלי מסכתה זה אדם שמלמד לאחרים. פירוש שני, לשון אחרת, ואנחנו נתמקד בלשון השנייה, מפרשים שמועותיהן ומדקדקים בטעמו של דבר עד שמתיישב בליבן. כלומר, דוד, שהוא תוצא שבני יהודה שגלו מסכתה זה תחילת הסוגיה כאן, דוד המלך, כשהוא למד משהו, הוא היה מדקדק בשמועתו. וכשהוא היה מדקדק בשמועתו, הוא היה אומר טעם מדויק. והיות והוא למד בצורה מכוונת ומדוקדקת, תתיישב בליבו, הסברה התיישבה בליבו. לכן יראיך עירוני וישמחו, לפי ששמועותיו מכוונות לאיסור איסור וליתר יתר. זה דוד. דגלי מסכתה, זה על בני יהודה, אותו דבר אבל על דוד. נדלג רגע, ושאול לא גלי מסכתה, עליו נאמר אל כל אשר יפנה ירשיע, מה זה אל כל אשר יפני הרשייה? לא, אומר רשי בסוף, לא היה זוכה לאורות כהלכה. פלא גדול. מאיפה לומדים את זה? כל אשר יפני הרשייה. נו, מה הפסוק הזה אומר? בואו נקפוץ רגע למטה, מקור 6. מה המקור? ושאול כל אשר יפני הרשייה. על מה הפסוק מדבר שם בשמואל א'? ושאול אחד המלוכה על ישראל, שאול משתלט על הממלכה, וילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיה, ויעש חיל ויח את עמלק ויצל את ישראל מיד שוסהו. אני בכלל לא מבין, א', הפסוק הזה מדבר בכלל בענייני מלחמות, הוא לא מדבר בכלל בענייני הוראה בבית מדרש. אז מה זה, מה רש"י אומר? לא היה זוכה לאורות כהלכה. מה זה קשור בכלל להוראה בבית מדרש? זה קשור לכיצד נלחמים, האם אתה מנצח את האויב או לא. ב', הפסוק עצמו לא ברור. הפסוק עצמו מתאר הצלחה של שאול. אז למה הפסוק אומר הוא בכל אשר יפנה ירשיה? מלשון רשעות. היה צריך להיות כתוב, הוא בכל אשר יפנה. מה צריך להיות כתוב? יצליח. או השם עמו. כמשהו כזה, לא ירשיה. תמוע מאוד. את השאלות האלה שואל הנציב. תראו במקור 7. דוד, באמצע השורה הראשונה, דוד דגל עם הסך תכתיב בערך ארגוני וישמחו. שאול דלוגל עם הסך תכתיב באל כל אשר יפני ירשיה. הוא פרש רשי לא היה זוכה לאורות כהלכה. שאול. והוא תמוע? לומר על שאול שלא רק כהלכה? זה קצת מופרז לומר את זה על שאול. ב' ותו עוד דאותו מקרא מהירי בהצלחת שאול. כמו שראינו עכשיו, הפסוק הזה מדבר על הצלחתו של שאול, לא על כישלונו. ג' וגם מיירי במלחמה ולא בהוראה. אז מה זה קשור בכלל להוראה של תורה? אלא כאן אנחנו צריכים ללכת למקום אחר. נקפוץ רגע למקור 9. הנציב על נבואת בלעם מלמד אותנו חילוק יסודי מאוד. מה היה ההבדל העקרוני בין הנהגתו של שאול בחינת יוסף, בחינת רחל, בחינת משיח בן יוסף, לבין הנהגתו של דוד, שהיא בחינת יהודה, בחינת לאה. היה הבדל עקרוני בשיטת המלחמה שלהם. ותכף אנחנו נראה שהדברים האלה לצערנו הרב רלוונטיים מאוד 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 לימים שלנו. מקור 9 בערך שורה עשירית. הפסוק אומר, אל מוציאו ממצרים, כתועפות רעם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. המשך הפסוק, המשך הפסוקים, קרא שכב כארי, וכלבים מי יקימנו, מברכך ברוך, ועורריך ארור. אומר הנציב בעמודה הימנית של מקור 9, שורה בערך שביעית מלמטה, ועצמותיהם יגרם. מה זה עצמותיהם יגרם? הנה בשאול המלך כתיב, ואל כל אשר יפני ירשיה. לגבי דוד המלך כתיב, והי דוד לכל דרך המשכיל. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם. גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד, שניהם מצליחים במלחמה. אז מה ההבדל? אבל ענף קמינה שביניהם, שיש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו. יש אדם, יש הנהגה פוליטית כזאת או הנהגה צבאית כזאת שיוצאת למלחמה לאויב, והמטרה שלה במלחמה זה דבר אחד, לנצח בקרב. אבל האם אתה כובש את השטח שבו, של האויב שאותו ניצחת, ואתה משליט שם ריבונות שלך? לא, פשוט ניצחנו את האויב. אפילו אני אגיד בצורה יותר חריפה, תפיסת מלחמה כזאת יש לה מטרה אחת, שהאויב לא יפגע בי. ולכן מתי אני יוצא למלחמה בדרך כלל? כשהאויב מתחיל איתי. כשהאויב פותח במלחמה נגדי, אני צריך להגן על עצמי. היות ואני קשור למלחמת הגנה, אז המטרה שלי היא אחת, לגרום לכך שאני לא ייפגע. האם יש לי מטרת התקפה במלחמה? לא. האם יש לי מטרת שלטון, מטרת כיבוש? לא. יש לי מטרה אחת, לחזור הביתה בשלום, זה הכל. ואם באמת האויב לא היה פותח במלחמה, לא הייתי מתחיל איתו. אלא פשוט הוא התחיל איתי, אז הקם להורגך, אשכם, לא להורגו, אשכם, להגן על עצמך. אם אתה מגן על עצמך על ידי שאתה הורגו, בסדר. אבל אם לא, גם טוב. העיקר שהגנת על עצמך. עוד פעם. יש מתגבר במלחמה, ואינו כובש את שכנגדו תחתיו. הוא לא כובש, הוא לא משליט ריבונות. אלא רק מפיל ומחליש אותם. הוא מפיל ומחליש את האויב. מה התוצאה של השיטה הזאת, של התפיסה הזאת? נמצא, אינו מצליח את אומתו. הוא לא מצליח את האומה שלו, למה? כי ברגע שהאויב יקום על הרגליים, הפצצת שלוש מעבדות קסם, נתת לו עכשיו מנוחה שלושה חודשים. נו, הפעם הבאה יש לו 10 מעבדות קסם. אז מה עשית פה? אתה לא מצליח את אומתך, כי אתה יוצר אצלה משליה. הנה יש תקופת שקט. פתאום פיגוע, אין שקט. בלגן. זה הכל אשליה. כי אתה רק רוצה להגן על עצמך. אז אתה לא מצליח את אומתך, כי האויב קם עליך לחלותך שוב פעם. יותר מזה, אתה גם גורם לאותם אלה שכנגדך להמשיך ברשעתם. כל אשר יפנה ירשיע, מה זה אומר? התפיסה השאולית, אם אפשר לומר, במלחמת ישראל, היא תפיסה כזאת שאומרת, אני צריך להגן על עצמי. אני, התפקיד שלי זה סך הכל יוצל. שאול, רחל. התפקיד שלי זה סך הכל להגן מפני האור, או מפני החושך. לא משנה. אבל התפקיד שלי זה להגן. איך אני מגן? על ידי זה שלא הורגים אותי. ברגע שהצלחתי שלא יהרגו אותי, מספיק. ואז אני מרשיע את האומה שלי, כי האומה שלי נמצאת באשליה שכביכול לשקט, הצלחנו במלחמה. וגם אני מרשיע את האויב בזה שאני גורם לו להמשיך לתקוף אותי בפעם הבאה. אז אני מצליח במלחמה. ויח ושאול אחד המלוכה לישראל וילחם סביב בכל אויביו במואב ובני עמון באדום במלכי צובה ובפלישתים. ובכל אשר יפנה, הוא הצליח לנצח. אבל הוא גרם לרשעות אצלנו, אצל ישראל ואצל אומות העולם להבדיל. נמצא, אינו מצליח את אומתו, אני חוזר לנציב, שורה שלישית מהסוף, אלא מרשיע את שכנגדו. זה שאול, זה רחל, זה לשעה. רחל הקטנה, איך אומר המדרש? שם הקטנה רחל, קטנה במתנותיה, משיח בן יוסף, האופי שלו, התכונה שלו, השיטה שלו, זה לשעה. סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך קשה, זה נקרא בעברית צבא הגנה לישראל. זהו. מה המטרה שלך? להגן. רגע, מה עם צבא התקפה? זה לא. אנחנו רוצים רק להגן. משיח בן יוסף לשעה. יוסף לשעה. שאול לשעה. שילו לשעה. אז לפעמים השעה הזאת, לפעמים הצל הזה, הוא מגן מפני החושך. אבל בעומק הדברים, הצל הזה הוא מצד האמת האלוקית, הוא מגן מפני האור, אבל לא משנה. אם נזור רגע לרב חרלאפ, תראו עכשיו איזה הגדרה. עוד פעם, ברב חרלאפ, במקור אחד, שורה עשירית מההתחלה. כי רחל היא בחינת הקדושה הנגלית שבישראל, והוא כוח ההגנה. רחל זה בחינת הגנה. אלא שבערך הפנימי, זה הגנה על הקדושה הפנימית. רחל מכשירה את הקרקע ללאה. משיח בן יוסף מכשיר את הקרקע למשיח בן דוד. זה ברובד הפנימי האלוקי. אבל ברובד הפוליטי המעשי, עצם התכונה הרחלית הזאת, שהיא הגנה, היא יוצרת גם את אופי הפעולה של ההגנה כלפי האויב. נכון שבשורש רחל היא מכשירה את לאה, והיא צל כדי להכשיר את האור. זה נכון, זה ודאי. זה בממד הרוחני, האלוקי בתוך עם ישראל, ודאי. אז משיח בן יוסף מכשיר את משיח בן דוד. הגאולה החילונית שלנו, לפעמים הגבול הכפירתית שלנו, מכשירה את הגאולה הרוחנית הדתית שלנו. זה ברור, זה בממד האלוקי. אבל בממד המעשי כלפי אומות העולם, אותה אישיות של יוסף, אותה אישיות של רחל, היא מופיעה גם כלפי שמעיה, אם אפשר לומר, כלפי לאה, גם כלפי משיח בן דוד וגם כלפי האויב. אז אם הבחינה היא הגנה, אז זה אותה תפיסה של מפיל, אבל לא כובש תחתיו, זה הכל. מלחמת הגנה, כוח ההגנה. אז ביחס ללאה זה כוח ההגנה על הקדושה הפנימית, ביחס לאויב זה כוח ההגנה על עצמי כדי לחיות. לא. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון בדיוק. הייתי אומר זה, הכוח היוספי, אם נחזור לרפלה במקום 2, הכוח היוספי הוא כוח הצל. אלא או צל מפני האור הגדול של לאה, או צל מפני החושך של האויב. יש צל שמסתיר את האור, ויש צל שמכשיר את האור, אבל יש גם יש צל שמסתיר את החושך. הוא מגן מפני החושך. נחזור רגע לנציב, עוד פעם מקור 9. אז עוד פעם, אולי מההתחלה. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם. אבל הנפקא מינה שבעיניהם שורה חמישית מהסוף, שיש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו. לא מחזיק שלטון, לא יוצא ריבונות, ורק מפיל ומחליש אותם. נמצא אינו מצליח את אומתו, אלא מרשיע את שכנגדו. אני בטוח שכל הישבים כאן זוכרים, שעד לפני כמה שנים, גם היום, שיטת את המלחמה שלנו ביהודה ושומרון, היא להיכנס, לעשות את הטיפול הנקודתית, בין שעה לחומת מגן, ויוצאים בחזרה. נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים. זהו. אבל, ויש מתגבר וכובש תחתיו, וזהו הצלחת האומה. הצלחת האומה שלא רק שאתה מנצח במלחמה. אתה מנצח במלחמה, ומסביר ומברר לאויב באופן מעשי, מה מקומו. מקומו, להיות כבוש. זה מקומו. מקומו להיות נשלט. מקומו להיות תחת בעל הבית. זה מקומו. וזה היה נפקא מינה בין שאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו, ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ובמואב וכל האומות שכבש. היה מעמיד שלטון. לא היה רק מנצח במלחמה ובורח וחזר החוצה. עכשיו שימו לב, מה ראה בלעם? אל מוציאו ממצרים כתועפות ראים לו. כל זה הנציב מסביר על מלכות דוד ולא על מלכות שאול. על לאה ולא על רחל. יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם. נתחיל בחלק הזה של הפסוק. מה זה ועצמותיהם יגרם? אם אנחנו הולכים בתפיסה של דוד, אם אנחנו הולכים בתפיסה של לאה, אם אנחנו הולכים בתפיסה הפנימית שלא מלחמת הגנה, לא מלחמה שהיא בחינת צל שמגן מפני האור או מצל מפני החושך, אלא אנחנו הולכים לגלות את האור. לא רוצים רק צל של האור או צל מפני החושך, רוצים אור. לאן התפיסה הזאת מובילה? ממש דברים מופלאים כאן בנציב. אנחנו כנראה עומדים בצומת היום בין יוסף לדוד, בין רחל ללאה. שלב א', חיציו יגרם. סליחה, ועצמותיהם יגרם. מה זה ועצמותיהם יגרם? עצמותיהם, אומר הנציב, וזהו מה שראה בלעם. ועצמותיהם, העצם כידוע, היא מראה על חוזק. העצם לא נרכבת בקבר, לפחות בשלבים הראשונים. הבשר נאכל. אבל העצם, השלד, הוא חזק. עצם זה בחינת חוזק. ועצמותיהם, היינו חוזק, חיזוק של הגויים, יגרם, מה זה יגרם? מלשון מה? מלשון לגרור. מלשון גורר. שגררם אליו ותפלם לישראל. את החוזק שלהם, את השלטון שלהם, את הצבא שלהם, את המשטרה שלהם, את הפוליטיקה שלהם, את כל זה צריך לקחת ולהפוך את זה לשירות לאומי בשביל עם ישראל, כפי שפסק הלכה ברמב״ם. כל זה תף פי ישראל תחת פיקוד. זה שלב א'. שלב ב', אם אנחנו עובדים בשיטה של עצמותיהם יגרם, אז השלב הבא הוא חיציו ימחץ. חיציו של מי? אומר הנציב, פשט חדש, זה פשט. חיציו ימחץ, שנפקא מינה עוד בין שני הכיבושים של שאול ודוד, שהמרשיע את שכנגדו אינו מחליש אלא לשעה, עד שיתחזקו בעוד כמה שנים, או בעוד כמה ימים. ואם כן ההכרח להיות נשמר, אז תמיד מזמין אותך למילואים 30 יום. אין דבר כזה, נגמרו המילואים. אתה כל הזמן בקונות מלחמה, כל הזמן בקונות התקפה, כל הזמן בקונות צו 8. הנה, הודיעו היום במשטרה ש... כולם חוזרים לפעילות, אין חופש. קוננו ספיגה. אבל מה שאין כן, דילגנו שתי שורות, מי שכובש תחתיו ומעמיד נציבים, הרי אינו מניח להם שיתגברו, כי יש שלטון, יש ריבונות, יש בעל הבית, יש לעולם, לא לשעה, ואין צריך להיזהר עוד. וזהו מה שראה בלעם על דוד, וחיציו ימחץ. מי מוחץ את החיצים? דוד מוחץ את החיצים של עצמו. קרי, דוד מפרק את הצבא. אם אנחנו הולכים בשיטה של עצמותיהם יגרם, אז כבר לא צריך צבא. אין צורך בחיצים יותר. ישבר את החיצים שנלחם בהם שלא יהיה נצרך עוד למלחמה. וכך היה בסוף ימי דוד וכל ימי שלמה. עוד לא סיימנו. שלב ג' קרה שחף כארי. מאז, אם השיטה היא לא רק להפיל אותם במלחמה, אלא ליצור שלטון, אז אם זה לא רק הגנה, אלא מציאות פנימית, אם זה לא רק צל מהחושך או צל מהאור, אלא אור, אם זה לאה ולא רק רחל, אז, מאז קרה שחב כארי, מאז שחב במנוחה. ושוב, לא ימצא איש ידו להעיר מלחמה עליו. אם אנחנו מגיעים, אם אנחנו הולכים בשיטה הזאת, אז אף אומה בכלל הוא מעיזה לחשוב, לצאת עלינו מלחמה חדשה. יותר מזה, וכלבים יקימנו, אפילו מאומה אחרת שלא כבש אותם, לא יראו שיתגרו עמו. זה לא רק שיש פחד ואימה על כל האויב, על כל הגויים שנלחמו בנו. יש פחד ואימה גם על כל מי שלא נלחם בנו. קוראים לזה כוח הרתעה. יש הרתעה בינלאומית. והדבר האחרון, ההרתעה היא עד כדי כך, מברכיך ברוך, לא רק בפועל ללחום עם ישראל בתנופת חרב, הם לא יעיזו, אלא אפילו בדיבור וכללה יראו להתגרות עם ישראל. אפילו בתקשורת לא יעיזו ללחלך את הפה וחס ושלום לפגוע בכבודם של ישראל. זה המהלך של דוד. אבל המהלך של שאול הוא מהלך אחר. המהלך של שאול הוא לשעה. המהלך של שאול הוא צל שמגן מפני האור, בעמד האלוקי, והוא צל שמגן מפני החושך. אבל הוא רק צל. בצל אל היית. זה רק לשעה. אז רחל היא מכשירה את לאה מהצד הזה שחייבת לבוא ההופעה הגשמית הרוחנית לפני ההופעה, סליחה, חייבת לבוא ההופעה הגשמית המעשית לפני ההופעה הרוחנית הפנימית. זה מצד אחד. מצד שני, ברחל יש בעיה. הבעיה ברחל שהיא רק מכשירה. הבעיה ברחל שהיא רק צל שמסנן את האור ומסנן את החושך. היא לא התוך. אז יעקב אבינו כשהוא מתחתן עם רחל, הוא בעצם בא ללמד אותנו שכדי לגלות את האור חייב להיות שלב א' שמצל בפני האור. חייב להיות כוח צל קודם כל. כוח הגנה. והכוח ההגנה הזה הוא מגן מפני האור הפנימי הקודשי של לאה, והוא מגן מפני האויב שרוצה להפריע ללאה להיות. אבל זה כל עניינו. עניינו זה רחל. אני לא רוצה להגיד דברים יותר חמורים, כי הרב הולך, הרב חרלף הולך כאן הפוך. אבל לרחל בהקשר הזה אין תולדות. רחל בהקשר הזה הכרה. רחל בהקשר הזה אין לה פירות. היא רק לשעה. זאת אהבה לשעה. כי אין לה תולדות. אבל לאה? יש תולדות, יש המשך זרע. זה קבוע, זה נצחי, זה מוחלט. נחזור אולי עוד פעם לנציב במקור 7. יש כאן עוד הערך מאוד חשובה שלא הזכרנו. בואו נחזור רגע לגלי מסכתה. מה הגמרא אומרת פה בעצם? נחזור למקור 7 בנציב. אלא ודאי שורה שלישית מתחילת מקור 7. אלא ודאי הפשט, שורה רביעית כבר, הפשט במקומו. דשאול היה מתגבר במלחמה, והרשיע לעשות שמות בארץ אויביו. והיה מוכרח לעשות כן, כדי שלא ישובו מיד להילחם. מצד אחד, שאול גם היה מתנהג יותר באכזריות, כי הוא צריך להוריד את הראש של האויב. והוא משום, כל זה משום מה, שלא כבר שם תחתיו. וזהו לשון ירשיע. שהיה מתנהג ברשות כלפי עם ישראל וגם כלפי האויב. אבל דוד כשכבש לא עשה שמות כל כך. והוא משום שכבשם ושם בה נציבים שלו. ומשום מה הכתיב בדוד וידוד לכל החמשכיל. אני מדלק כמה שורות וכאן הנקודה שאנחנו צריכים להוסיף אותה. שורה רביעית לפני סוף הפסקה הזאת. ופרשה הגמרא בטעמו של דוד, בטעמו של דבר. דוד גלי מסכתה. שימו לב מה ההגדרה של גלי מסכתה. מה זה נקרא גלי מסכתה? היינו, שתורתו והוראתו של דוד המלך, בהלכות ציבור, בענייני מלחמה. כאן לא מדברים בהלכות יחיד בשמירת שבת או בהלכות כשרות בלבד. כאן מדובר בהנהגת האומה הישראלית בדור משיח. דוד המלך גלי מסכתה. מה זה גלי מסכתה? היינו שתורתו והוראתו היו על פי הכרח העיון. עד שנעשה משנה ומסכתה. אני אגיד בשפה אחרת אולי, שקרובה אלינו. דוד המלך כשהיה יוצא למלחמה, היה יושב בבית המדרש, והיה מגלה את המסכת, היה לומד תורה ולומד תורה ולומד עוד תורה, עד שהיה יודע כיצד מתנהגים עם ישמעאל פרא אדם ועם עשיו ששונא ליעקב. הוא לא היה יוצא מבית המדרש, עד שלא היה מעיין בדברים, עד שהדברים נעשו לו משנה ומסכת. גל עם מסכתה זה לא רק מגלה את המסך, זה לא רק הצל שלפני האור, זה האור. הוא מגלה את המסך, הוא מוציא את המסך, מוציא את הצל. הוא רוצה אור, הוא לא רוצה צל. ולכן יש כאן סברה ברורה, מדויקת, סברה של תורה. ומשום אחי, הצליח כן במלחמה, שיהיה קבוע. עכשיו שימו לב אצל שאול, נורא והיום, כל כך רלוונטי. זה מזעזע כמה זה רלוונטי. מה שאין כן שאול, שלא אורה, שאול שהיה נכנס לבית המדרש, הכל יחסי כמובן, לא היה מעיין בסברה מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה התורה אומרת, מה המשנה פה, מה הדבר מסודר, ברור וגלוי. לא, מה השיטה שלו הייתה? מה שאין כן שאול, שלא אורה, אלא מצד הסברה. יש מי שהוא מחפש את המקור ליגרס, מה כתוב, מה חז"ל אמרו, ויש מי שהוא מחפש לסבר, סברה. היום הסברה אומרת ככה, מחר הסברה אומרת ככה. יש סברה, פעם אחת קוראים לזה מפת דרכים, פעם שנייה קוראים לזה קלינטון, פעם שלישית קוראים לזה חד צדדי, פעם רביעית קוראים לזה בצורה אחרת. סברות, מדמה מילתא למילתא. סקר, מדבר שקר תרחק. מה שאין כן שאול שלא ראה אלא מצד הסברה, הוא מדמה מילתא למילתא. מדמה דבר לדבר, זה לא משנה סדורה. זה לא שיטה, זה לא השקפת עולם מסודרת. זה לא תפיסה מוצקה ויציבה. זה סברות שמשתנות לפי המצב הבינלאומי ולפי הסקר היומי בעיתון. וזה אינו משנה. ואם זה לא משנה, אז מה יקרה? ואפשר יבוא אחר או אחר וחקרו בסברה אחרת ויגיעו למסקנה אחרת. כל ראש ממשלה וסברתו, האמת שזה כל קואליציה וסברתה, כן? יכול להיות אותו ראש ממשלה עם 15 סברות, זה תלוי בסיטואציה. על כן, היה הצלחתו לשעה. אז מה אומרת הגמרא? דוד גל עם מסכתה. דוד הוא תוצאה של לאה. דוד הוא אלמא דאיטקסיא. דוד גילה את המסך, סילק את המסך, הוציא את הצל, הוא שייך לאור. זה דוד. שאול לא גל עם מסכתה. שאול לא גילה את המסך. שאול הפוך, לא רק שהוא לא רצה לגלות את המסך, אישיותו, השקפתו, עניינו, היה המסך, היה הצל. בשורש הפנימי, בואו רגע נתחבר עכשיו לממד הפנים פנימי, בשורש הפנימי, זה דבר גדול, כי הוא יודע, המשיח בן יוסף יודע, שהוא מכשיר את הקרקע למשיח בן דוד. הציונות החילונית יודעת בתת מודע שלה, שהיא מכשירה את ישראל לממלכת כהנים וגוי קדוש. יודעים את זה. והם יודעים שהאור הגדול הזה שממלכת כהנים וגוי קדוש כנראה עוד לא הגיע זמנו, אז צריך כרגע איזשהו צל כדי להכשיר את האור, כדי שהאור שיתקבל יהיה אור קטן ביחס לאור הגדול שעתיד לצאת. זה בממד הפנימי, הנסתר האלוקי. בממד המעשי, הצל הזה יש לו הרבה כישלונות. הצל הזה יש בו הרבה בעיות. כי הוא נתקע בצל. הוא נתקע רק בהגנה. הוא מגן מפני האור. אז הוא שכח שהוא צריך להגן מפני האור. אז הוא רק מגן. אז הוא רק צל. בצל אל היית. ולכן אומרים חז"ל במדרש, ואם אפשר עוד שנייה שאלה, שם הגדולה לאה גדולה במתנותיה, כהונה לעולם, מלכות לעולם, שם הקטנה רחל קטנה במתנותיה, יוסף לשעה, שאול לשעה. מקוצר הזמן אולי נגיד חלק מהדברים בעל פה, בואו נראה רגע את הפסוקים. יעקב נפגש עם רחל ראשונה, כי הוא יודע שכדי לגלות את לאה חייבים לעבור דרך רחל. כדי לגלות את הפנים חייבים לעבור דרך המכסה. כדי לגלות את האור הגדול חייבים לעבור דרך הצל. כדי להגיע לגאולה שלמה צריך לעבור דרך ראשית צמיחת גאולתנו, דרך התחלת הגאולה, דרך עקבת דמשיחא, וכל מה שיש בתקופת עקבת דמשיחא עם כל הסיבוכים. זה יעקב אבינו ידע. אבל המגמה מצד האמת היא לאה. אבל הוא יודע שעד שלא יהיה מפגש בינו לבין לאה, בינו לבין רחל, לא, לאה לא יכולה לצאת לפועל. ואז הוא בא ללבן ואומר, תשמע, אבא את אשתי כי מלאו ימי, ואבוה אליה. יעקב מבקש דבר אחד, לבוא אל רחל, להיות עם רחל. האם זה אומר שמהמציאות הזוגית הזאת יצא הריון? האם זה אומר שמהמציאות הזאת תצא לידה? האם זה אומר שמהמציאות הזאת יצא פרי? יצא ילד מכאן? לא. אבא לי בנים ואבוה אליה, זה מה שאני רוצה. כך מסביר תכף הרב חלב, תכף נראה. אני רוצה רק דבר אחד, לבוא אליה. זה הכל. הרי קל שבקלים. נכון, אני רוצה לבוא אליה. אני רוצה שהיא תכשיר את הקרקע ללאה. אחר כך, וירא הקדוש ברוך הוא רואה שרחל, שלאה שנואה, או, עכשיו לאה מוציאה פירות. אחר כך חוזרים עוד פעם למשיח בן יוסף, ובסוף למשיח בן דוד. נקרא רק עוד שורה אחת, והנה כבר שאלה. בעמודה הימנית במקור אחד, שורה אחרונה. ועל כן הייתה הכרה. וזהו מה שאמר יעקב ללבן, אבא את אשתי ואבוה אליה. כאן גילה כי התכלית הוא רק ואבוה אליה. שהוא החיבור והזיווג לבד. בלי שום כוונת תכלית. אני לא רוצה ילד. אני לא רוצה פרי מהזיווג הזה. אני רוצה רק לבוא אליה. אמנם הרב חרלב כאן נוקח אותנו גם לכיוון אחר, אבל תכף נראה. בבקשה, היו כאן שאלות. כן. שאלה חשובה. זאת שאלת השאלות. איפה הקו עובר בין רחל לבין לאה? איפה הקו עובר בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד? אני אפילו הייתי מקשה יותר ממך, שלומי. אם אנחנו מסתכלים בפשט הפסוקים, פשט הפסוקים הם שיהודה קדם ליוסף, נכון? יהודה קדם ליוסף. כלומר, יהודה, מבחינה מעשית, פיזית, הוא לפני יוסף. יוסף הוא אחרי יהודה. כלומר, רחל יודעת, נראה את זה ככה, שהמגמה יהודה, והתמצית היא יהודה, אבל הדרך עוברת דרך יוסף. אמרנו כבר יותר מפעם אחת, שיוסף זה הילד היחידי בכל התנך כולו, זה האדם היחידי שבעצם אין לו שם. איזה שם זה יוסף? איזה שם זה? אוי ואבוי, כן? יוסף השם לי בן אחר. רגע, אז איך קוראים לך? אין שם. על שם מי אתה קרוי? על שם מי שיבוא אחריי? יוסף השם לי בן אחר. מי יבוא אחריך? יהודה. כלומר, רחל ידעה שזה מסובך. שמצד אחד לאה כביכול קודמת, יהודה, אבל מצד שני לא סיימנו עם יוסף. ויוסף עצמו יודע שהוא בעצם רק הכשרה ליהודה שיבוא אחריו. האם היום אנחנו יודעים שאנחנו יודעים בתפר בין יוסף לדוד, בין רחל ללאה? אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים. אנחנו כן בני נביאים, אבל אנחנו לא נביאים. אבל מה שכן אני חושב שכולנו מרגישים, שאנחנו נמצאים היום במצב כזה, שמשיח בן יוסף, אם אפשר לומר, ההופעה של הצל שאמור להכשיר את האור של משיח בן יוסף, הוא כל כך מצל, יש לו כל כך הרבה צל למשיח בן יוסף, שמצד האמת הרוחנית הוא ודאי מקדים, הוא ודאי מכשיר את האור ללאה. אבל כנראה שהצל הזה, הוא צריך כבר לגלות את האור. הרי מה אנחנו יודעים כלל, כן, הרי כלל פשוט, ככל שהצל יותר גדול, מה זה אומר? שהאור יותר גדול. זה לא דרשות עכשיו. זה, לא יודע איך לקרוא זה, פיזיקה. פיזיקה. ככל שהאור שאתה אמור לפגוש יותר גדול, אתה צריך לשים מסך יותר משמעותי. מסנן יותר גדול שיסנן את קרני האור כדי שתוכל לקבל את האור הזה. אנחנו מגיעים לשלבים כאלה שהצל הוא גדול מאוד. להבדיל אלף אלפי הבדלות. השואה. אין יותר צל מהשואה. אין יותר צל ממשיח בן יוסף בהקשר הזה, שמשיח בן יוסף יארג, והרב חרלב כאן במקור 2 מעריך מאוד על העניין הזה. זה צל גדול, אבל לא גמרנו עדיין עם הצל הזה. היינו בטוחים אולי שאחרי הצל הזה של משיח בן יוסף בשואה, עכשיו היינו אחרי צל כל כך גדול, איזה אור צריך לפרוץ עכשיו. הנה, הגענו מלחמת ששת הימים ברוך השם, ומאז יש כמה נסיגות כלפי חוץ. כלומר, זה כל הזמן צל אור, צל אור, צל אור. ברור שאנחנו נמצאים היום בתקופה. מה? מה זאת אומרת רחוק?
האור ממש רחוק, אבל אפילו מישהו קטן, חלק קטן יכול לעשות
צל גדול. או הפוך, אמר חפץ חיים הפוך ממך, במחילה מכבודו, שהאור הוא מאוד קרוב. ואם האור הוא מאוד קרוב, אז הוא מאוד גדול. אז אם הוא מאוד גדול, צריך גם צל גדול. אתה לא יכול להסתכל על זה. אבל מה שברור לנו היום, אני חושב, כולנו מרגישים היום, שאנחנו נמצאים באיזשהו תפר, אנחנו לא יודעים להגיד אם עכשיו סיימנו את רחל ומתחלנו את לאה, או עכשיו צריך איזה חיבור בין רחל ללאה. הדברים לא ברורים. מה שברור הוא שהקשר הזה בין רחל ללאה הוא לא קשר משפחתי בממד הצר של המילה בין יעקב לרחל ולאה, אלא זה הסוד, זה אופי, אם אפשר לומר, האופי של ההופעה של עם ישראל במהלך ההיסטוריה, ודאי בתקופת גאולה. וכולנו מרגישים, אני חושב, שבלי לאה, בלי אלמא דאיתקסיא, בלי פנימיות, נגיד בשפה פשוטה, בלי תורה, בלי ערכי קודש, בלי ערכים שעומדים הרבה מעבר לסברות שלנו, ולדמות מילתא למילתא, ולצבא הגנה לישראל במובן של ההגנה, ולפתח את המדינה במובן הפרקטי, הממשי, העיקר שאת כל הצרכים יהיו, בלי תורה, אנחנו רואים לאן דברים יכולים להגיע. ואנחנו נמצאים היום בצומת, שמצד שני, מצד אחד צריך לדעת שמשיח בן יוסף הוא מכשיר את משיח בן דוד. אנחנו לא מזלזלים כי הוא זה, ולא ממיתים כי הוא זה ברחל. רחל היא עקרת הבית. היא עקרת הבית, הרב חלפה אומנם הולך בכיוון אחר, קצת עקרת הבית. רחל היא עקרת הבית, הרב חלפה אומר עוד יותר עמוק. שאנחנו חושבים שמי שאין לו תולדות, אז בעצם אין לו משמעות. אבל זה לא נכון. התולדה היא ביטוי חיצוני של הקשר הפנימי. רחל עקרה, רחל מצד מסוים יותר מלאה. כי היא כל כך פנימית, היא כל כך רוחנית, שאין לה תוצאות במציאות. אז היא כביכול נשארת במקור האלוקי הקודשי. אז מצד אחד אנחנו בתקופה כזאת שצריך להעריך מאוד משיח בן יוסף. לא מזלזלים בכל מה שנעשה פה 100 שנה. ודאי שמשיח בן יוסף הוא הכלי להכשיר את משיח בן דוד, וודאי שרחל יקר את הבית, ורחל היא מכשירה את לאה, והמפגש בין יעקב לרחל הוא המפגש הראשון. ובלי המפגש הזה לא יכולה להופיע עליה. זה ברור לנו. אבל כן, אנחנו לא מזלזלים בכל מה שנבנה פה, לא בראשית צמחת גאולתנו, לא בממשלה, לא בצבא. אני מדבר על הרעיון של ממשלה וצבא. ודאי שלא. הרעיון שיש לנו שלטון, יש לנו צבא, יש לנו כלכלה, אפילו תקשורת, בממד של העיקרון של הרעיון. זה שהלבוש הזה, הצל הזה, כל כך התאהב בציליות שלו, עד כדי כך שהוא שכח שהתפקיד שלו זה לסנן את האור, והוא רוצה עכשיו להתמקד בצל הזה, ולהפוך את הכל לצל, ולא לתת לאלה להופיע, זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לדעת את ערכו של משיח בן יוסף, ולהצמיח מתוכו את משיח בן דוד. התפקיד שלנו זה לדעת שמשיח בן יוסף הוא שלב א', ומשיח בן דוד הוא שלב ב'. ואנחנו לא יכולים לשקוט על שמרנו ולהגיד, משיח בן דוד כשיהיה. כל אחד לפי כוחו, ולפי הבנתו, ולפי עניינו, וכמובן הכל בהדרכת תלמידי חכמים. לכן כאן אנחנו צריכים להרוויח את שני הצדדים. מצד אחד, לדעת שרחל יקר את הבית, אבל לדעת גם שרחל יקרה. ומי שיביא ילדים לעולם, זה לאה. הכל יצמח מזה. אבל כמו שאמרנו, היא הביאה את יוסף שהוא מכשיר. גם כשרחל הביאה ילדים לעולם, זה היה רק יוסף. יש כאן סוגיה שלמה שאנחנו לא נספיק לעסוק בה היום. בנימין. מי היה בנימין? מרדכי, איש ימיני. חז"ל אומרים שמרדכי היה מצד אחד מיהודה, מצד שני מיוסף. מצד אחד מרחל, מצד שני מלאה. כלומר, היה אדם אחד בהיסטוריה שלנו שחיבר את שניהם. מרדכי היהודי. טוב, אבל זה כבר סוגיה אחרת שלא נספיק להגיע אליה היום. בבקשה.
לגבי יוסף, יוסף עשה דברים ענקיים, עשה לנו בפרק הוא היה ללמוד הרבה על יוסף פעמים. על כל המהלך שהוא תרם. ברוך שהוא, יוסף הוא מאוד משמעותי.
ודאי, אבל יוסף הוא לא... אבל זה מאוד משמעותי שיש פינת קפה במכון מאיר. אפשר לשתות קוסמיץ, אבל לא באנו לפה כדי לשתות קוסמיץ. סליחה שאני אומר, זה לא אותה יחס כמובן, כן? באנו לפה לגלות שם השם. מי זה הוא? מי זה יוסף? אולי אנחנו מדברים על אותו יוסף. יוסף, יש לו תפקיד חשוב. והיוסף הזה צריך לדעת שהוא נק מלאה. וברגע שהוא לא ענק מלאה, והוא צועק קדימה, אין יותר אחורה מזה. אם הוא לא יבין שהוא נק מלאה. והקדוש ברוך הוא נפלא דרכי השם, אנחנו לא מבינים לאן הקדים האלוקי לוקח אותנו. אנחנו לא יודעים. והקדים היוספי הזה, אם אפשר לומר, שמצטמצם בציליות שלו, ונתקע בעצמו, כשלטון יחיד של ממשלת יוסף. אתה מבין את המשל? זה עניין של זמן, מתי זה ייגמר? אנחנו צריכים לעזור לזה, לגלות את הלאה שבתוכו. אנחנו לא מתנתקים מזה, התפקיד שלנו זה לגלות את הלאה שבתוך רחל. אנחנו לא מזלזלים בכל מה שהיה, אבל אנחנו גם לא מקדשים את כל הקלקולים שהם תוצאה של הציליות של יוסף, שלא מאפשרת לדוד להופיע.
זה נראה כאילו אנחנו רוצים לעזור לזה להיגמר.
אנחנו רוצים להביא את שורשו של יוסף לתפקידו. רוצים לגלות ליוסף מי הוא. רוצים להוציא את יוסף מהבור ולהביא אותו למלוך, ובסוף האחים משתחווים, ויוסף יודע שהוא סך הכל מכשיר את הדרך ליהודה. ובסוף הם מתאחדים. עץ אפרים ועץ יהודה מתאחדים. אנחנו צריכים לדעת שיוסף הוא רק יוסף. אבל יוסף הוא בלעדיו אין דוד. ובסופו של דבר יוסף ודוד יתאחדו. והמלך המשיח הוא מזרע דוד. אבל הוא ייקח איתו את יוסף. אבל הוא יסלק את כל הקלקולים של יוסף. אני לא יודע אם אתם יודעים ויודעות, אבל אחד הרעיונות של אריאל שרון לכנסת הבאה, זה לשנות את שיטת המשטר. הוא רוצה לשנות את שיטת המשטר, שזה יהיה בצורה אחרת לגמרי. שהמוטו העקרוני הוא שבוחרים אנשים. כלומר, אנחנו לאט לאט הולכים ומתקדמים, לכיוון שיטה כזאת, שהיא שיטה יחידנית. לא רוצה להגיד שיטה מלוכנית, אבל שיטה של מלך. שכמובן כל זה איזושהי הכשרה למלך המשיח. בסופו של דבר, המלך צריך המלכות בישראל לא תהיה בצורה של דמוקרטיה. המלכות בישראל תהיה בצורה של אדם מזרע בית דוד, המלך המשיח. זה ברור. כלומר, יוסף מתחיל להרגיש עם כל הצל שלו, עם כל הקלקולים שלו, וכל הרע שבו, שהוא צריך להכשיר את הקרקע לדוד. אנחנו צריכים לעזור לו. איך לעזור לו? מבחוץ ומבפנים, זה כבר טקטיקות. אבל אנחנו צריכים לדעת שאסור לנו להסתפק ברחל. כי רחל הכרה. ולאה יולדת. וגם שרחל יולדת את יוסף, היא אומרת יוסף השם לי בן אחר. עד שבא בנימין ומחבר את, אם אפשר לומר, את רחל ללאה. בבקשה. שאלה גדולה שאלת, ובדיוק היום התחלנו ללמוד אחרי צהריים את המספד בירושלים, בדיוק השאלה שלך. כל היחס בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, וכל מה שהיה אמור להיות לכתחילה, והשלבים השונים. מה קרה עם ירובעם, ופירוד הממלכות, ואיך זה יופיע אחר כך. בדיוק בשביל הסיבה הזאת, הרב כתב את המאמר, את ההספד על הרצל, כדי להסביר מצד אחד עד כמה אנחנו מאוד מעריכים את, אפשר לומר, את ההרצליאנות הזאת, את המשיח בן יוסף הזה, אנחנו יודעים שמקורו בלאה. אמרנו את זה המון פעמים. כל ספר אורות נכתב בשביל דבר אחד. מה זה ספר אורות? ספר אורות נכתב בשביל דבר אחד. ללמד את מנהיגנו וללמד אותנו, מאז ימי הרב, גם את מנהיגי הצנות המעשית והרעיונית, שבשורש הפעולה המעשית של משיח בן יוסף, עומד משיח בן דוד. יש אור גדול בתוך הצל הזה. ואם אתם לא תדעו לגלות את זרע האדם שנמצא בעומק זרע בהמה, כמו שדיברנו בריחוד בשיעורים שלנו אחרי צהריים, ואם לא תדעו לגלות את ההכרה שעומדת בתוך האינסטינקט, ואם לא תדעו לגלות את האחד שעומד בתוך השניים, אם לא תגלו שלאה עומד בתוך רחל, הציונות תגיע לקריסה. לקריסה כלפי עצמה, כלומר משיח בן יוסף ישחט את עצמו. משיח בן יוסף יהרוג את עצמו. כך הרב אומר בממרי הראיה, שמשיח בן יוסף, כמו שאול בדיוק, שמוצאת את עצמו. דרך אגב, מול מי זה היה? למרות שבשלב הראשון הייתה הצלחה מול פלישתים. אבל זה עניין של כמה דקות כנראה.
אבל כמו שאתה כזה תיארת, וכמו שהרב תיאר, זה בדיוק מה שהוא רואה עכשיו. איפשהו זה לא נחמד לשמוע שהגאולה הקרובה וכל זה, אבל עדיין יש מצב ש... הוא נהרוס את המערכות שאמורות להביא את הגאולה.
אני אמרתי להרוס את המערכות שאמורות להביא את הגאולה?
סליחה, אבל...
אני אמרתי שאנחנו לא יכולים להסתפק, לא יכולים להסתפק בלרוץ לגבעות ולחשוב שבזה מי שאמר לנו לרוץ לגבעות הוא המלך המשיח. אני אגיד את זה בשפה מאוד ברורה ומאוד חדה. כשהרמטכ"ל מגיע למרכז הרב ביום ירושלים, הוא לא דוד המלך עדיין. הוא עדיין לא דוד המלך, דרך אגב. הוא גם לא יהושע בן נון עדיין. אלא מה? הוא כלי, הוא הכנה. זה מאוד קשה לחיות במורכבות הזאת. מאוד קל להגיד, כלום, אפס. לא שווה שום דבר. מה אתם מביאים אותו לבית המדרש בכלל? מאוד קל להגיד לצד השני, דוד המלך. תראה את הדרגות, דוד המלך. ועוד נותן דרשה, מזכיר השם עוז להמועד תהיה שם אותם ושלום, דוד המלך. מאוד קל לחיות בקצוות. מאוד קל להגיד או לא שווה כלום, או זה הכל. מה שאנחנו למדים על בשרנו בחודשים האחרונים, שזה קצת יותר מורכב. יש בזה ניצוץ דוד המלך שמופיע בצורה יוספית, אבל כל זמן שדוד המלך לא מודע שהוא דוד המלך, והוא לא מודע ששורשו, שכרגע הוא מופיע בצורה יוספית, שורשו זה דוד המלך, אז יכול להגיע לגלגולים קשים. אנחנו עכשיו לא מדברים בממד הפוליטי. אתה עכשיו שואל רגע, מה יקרה מחר בבוקר בחדשות? בדיוק, אתה צודק, הרב קוק בממרי הראייה, יש לו מאמר ארוך שנקרא אחדות ושניות, ואנחנו למדנו אותו באריכות בשבועיים האחרונים. שם הרב מתאר בדיוק את המהלך, כיצד משיח בן יוסף בהתחלה מנסה להרוג את משיח בן דוד, כשהוא לא מצליח הוא מתחיל להרוג את עצמו. הוא מתחיל להרוס את עצמו. בונה ההתיישבות, ירוס ההתיישבות. בונה הליכוד, ירוס את הליכוד. הליכוד המלוכד יתפרק וכו', הכל כמשל. הרב מטר, למדנו זה בעריכות בצורה מסודרת. כדאי לי ללמוד מי שלא ראה ולא שמע ולא למד, מאמר אחדות ושניות. מי שבנה את משיח בן יוסף ברמה של משיח בן יוסף, הוא יהרוג את משיח בן יוסף. והוא הורג את משיח בן יוסף. ואז תופיע עליה. רגע, את המזכירה של הקדוש ברוך הוא? זה לא שאין יוסף. יש יוסף. אבל לא היוסף, לא היוסף החיצוני, היוסף הפנימי. אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג. נכון? אנחנו הספרדים מתפללים שלא יהרג על ידי ארמילוס רשע. כן? והקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד ופיזר ניצוצות משיח בן יוסף. אבל משיח בן יוסף לא יהרג. מה כמה לא יהרג? מצד אחד הוא יהרג, מצד שני לא יהרג. המשפט בירושלים על משיח בן יוסף שנהרג, אומרת הגמרא בסוכה. מצד שני, לא יהרג, תחליט. תלוי איזה צד. הצד החיצוני של משיח בן יוסף יהרג, הצד הפנימי של משיח בן יוסף יתאחד למשיח בן דוד, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.
אמן.
יישר כוח. טוב, יש הרבה מה ללמוד, רק נגענו בסוגיה. לילה טוב.